בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
טוב לכל המאזינים. ראשית נודה לעוסקים במלאכת הקודש, יוסף בן חיים ושלמה פולק. ונפתח בנושא גישה חיובית במערכת השלום בית. לא פעם אנשים חושבים בטעות שרק אם יש איזשהו אסון רציני בחיים, אז האדם יהיה מדוכא, אז הוא יהיה מצב רוח מדוכדך. נכון, השם ישמור, מצבים קשים, משברים גדולים עולים להשפיע על המצב רוח של האדם. אבל בכל אופן, אנשים בדרך כלל לא נכנסים לדיכאון בגלל אירוע אחד, אלא דווקא בגלל אי ידיעה, אי הבנה, איך מנהלים את אירועי החיים הקטנים, ויכוחים קטנים, פקק תנועה, בעיות קטנות בחיים, אם לא יודעים לנהל אותם כמו שצריך, דווקא זה יכול לחזות דיכאון יותר מאשר אירוע אחד גדול, מטריד ככל שיהיה. בכל אופן, אירועים קטנים רבים מטרידים יותר. מדוע? לא בגלל האירוע, בגלל שאדם לא מפסיק לחשוב על האירוע. יש פקק תנועה, הוא חושב על זה. למה הוא לא נוסע? איך הוא לא נוסע? מה קורה? והוא חושב על זה. והוא מתבשל. והוא כועס. והוא מתוסכל. והוא מרגיש מה שהוא חושב. ומה שהוא חושב את זה הוא חווה. וזה החיים שלו. ועל בסיס החוויה הזו הוא מגיע למסקנה. לא יודעים לנהוג פה. אנשים רעים. אנשים לא טובים. בכלל אנשים רעים. וכך עוד אירוע. ועוד אירוע, ועוד אירוע, וגישה מעוותת שכזו מייצרת אצל האדם מסקנה על המציאות, על החיים, על האנשים, כולם רעים, כולם לא טובים. זה לא קורה ביום אחד, אבל ביום אחד מתחיל האדם את התהליך הזה, והוא לא עוצר אותו, וזה ממשיך, וזה מתחזק, וזה מתעצם. וזו תנועה, תנועה של מחשבות טובות מייצרת עוד חשיבה בריאה, נכונה, יעילה, ממוקדת סביב הפתרון, ולא התרגזות בבעיה. כמה היא קשה, איך היא עוצמתית, וכמה האדם הוא חסר אונים. אז כמובן, כאשר האדם הוא מרגיש טוב בשגרת החיים שלו, דברים קטנים כמו הערה, ביקורת, אפילו מאבד כסף, זה פחות נלקח ללב, אבל כאשר הוא עצוב, מתוסכל, מאוכזב, גם משהו קטן עלול לעורר אצלו תסכול גדול. מדוע? כי המשהו הקטן הוא לא קטן. הוא קטן, כפתור קטן, שלוחץ על בעיה גדולה. מדוע? קרה משהו קטן, הוא לא מוצא את ההבטחות, אבל הוא חושב יותר מדי. אני לא מוצא את ההבטחות, שום דבר הבית לא מסודר, אף פעם לא מסודר, זה לעולם לא יהיה מסודר. וכך, המבטחות שהוא לא מצא, הן כבר מסמלות אירוע הרבה יותר גדול, הרבה יותר חזק. ומצד שני, אדם שיש לו תקווה, התקווה היא חיונית, היא מהותית, כדי שיוכל האדם להשקיע מאמץ. תקווה היא אם כל המאמצים. אדם עם גישה חיובית הוא בריא יותר, הוא מאושר יותר, הוא גם חי לאורך יותר זמן. הוא יצירתי יותר, פותר מהר יותר את הבעיות. לאדם עם גישה חיובית יש יותר סיכוי להתמיד, להיות נחוש בעשייה, בתפקוד, בשגרת החיים. מכשול היו ויהיו, אתגרים היו ויהיו, אבל כדי שיוכל האדם להפיק את המירה בשגרת החיים, זה תלוי בכמה הוא ימשיך לעשות, להשקיע מאמצים. לפום צערה, אגרה, לפי המאמץ הוא השכר. אבל גם הפוך, לפי השכר, לפי התקווה, גם תהיה המוכנות של האדם להשקיע מאמץ. ומהמקום הזה אל שלום בית. האדם עם גישה חיובית, הוא אומר אמירה בסגנון של, גם אם יש בינינו חילוקי דעות, בסופו של דבר אני אבין את הצד השני, הצד השני יבין אותי, מהמקום הזה נוכל לחפש איך נעים קדימה, איך מוצאים פתרון שמתאים לשני הצדדים. הרבה אנשים אומרים, תכבד את האישה, תכבדי את הבעל. מה זה אומר? הרי אין בעיה לכבד את הבעל ולכבד את האישה כאשר הם לא מציקים לנו, כאשר הם לא דורשים צורך שהוא על חשבוננו. אין בעיה. ובדיוק האישה, היא מתבקשת על ידי בעלה להכין ארוחה בדיוק מתי שהיא עסוקה, אז הצורך שלו שתהיה ארוחה מוכנה זה על חשבון הצורך שלה. כאן מתחיל הוויכוח. אז מה זה נקרא לכבד? שתכבד אותו ותעשה מה שהוא רוצה? אבל מצד שני, אם ככה, אז זה לא לכבד אותה, מכיוון שהיא מוותרת על הרצון שלה, אבל היא אישה כשרה עושה רצון בעלם. אבל הוא אמור להיות אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. אז אם כן, מי יוותר? כל אחד יש לו טענה, כל אחד יש לו תביעה. התשובה היא בהחלט, כל אחד הוא מכובד וכל אחד הוא מוערך, והרצון שלו והרצון שלהם בעלי ערך. ולכן, הטעות היא, הרבה אנשים מחפשים, מה הפתרון? יש כאן בעיה. מה נוכל בשבת? את מי נזמין אליה לסדר? אצל מי נהיה בשבת הקרובה? איך נחנך את הילדים? מי צודק? ניגש לאדם שלישי. הוא יכריע מי צודק, מי טועה. זו הטעות. הטעות כאשר מחפשים את הצדק. מדוע? מכיוון שהצדק הוא תלוי בערך העליון. יש ערך עליון, על בסיסו נקבע מי צודק, מי טועה. אבל מהו הערך העליון שאליו צריכים להתיישר? אם נגדיר הערך העליון, זו היעילות. אז אם כן, כל אחד מגדיר יעילות באופן שונה. אם נגדיר הערך העליון, זו אווירה טובה. כל אחד מגדיר את האווירה טובה באופן שונה, אז לעולם לא יהיה צודק, מכיוון שהצדק תלוי בערך שהוא הערך העליון. אבל אם הערך העליון לא מוסכם ולא מספיק מוגדר, אז איך אפשר בכלל להגיד צודק? כאשר האדם אומר, האחר טועה ואני צודק, הוא בעצם אומר, אני חושב באופן מסוים והוא לא חושב כמוני, אז אם כן הוא טועה. זה לא מוסרי ולא צודק להגדיר את האחר כלא צודק, כי הוא לא חושב כמוני, כי אין לו ערך עליון כמוני. אז אם כן, איך אפשר להגדיר צודק וטועה במערכת הניסויים? התשובה היא, צריכים להגדיר מהו הערך העליון. הערך העליון הוא, אתה חשוב והצרכים שלך חשובים ב-100%. את חשובה והצרכים שלך חשובים ב-100%. כעת בוא נראה איך מייצרים את האיזון בין השניים. לא יהיה 100% מה שאתה רוצה, לא 100% מה שאת רוצה, יהיה 70%, 60%. אבל ברגע שישנה הנחת יסוד שזה הערך, אז מישהו נוטה מהערך הזה, מישהו סוטה מהערך הזה, הוא הלא צודק, כי הצדק אומר, את חשובה, אתה חשוב, כעת איך מוצאים פתרון שמתאים לשני הצדדים, או קרוב להיות מתאים לשני הצדדים, איך מנהלים שיחה כזו? התשובה היא, צריכים להעביר מסר, בצורה סמויה ובצורה גלויה. אני מבין מה שאת אומרת. אני מבין מה שאתה אומר. יחד עם זאת, אני חושב אחרת. בוא נמצא פתרון שמתאים לשני הצדדים. יש חילוקי דעות בינינו, אבל בסופו של דבר, בוא נחפש פתרון שמתאים גם לך, גם לי, גם לך, גם לי. כך, מייצרים אווירה שאומרת שני הצדדים חשובים. האווירה היא לא נוצרת בגלל איזו שהיא אמירה כללית, לא, אלא בגלל אמירה מאוד מדויקת. מה שאתה אומר הגיוני, מה שאת אומרת הגיוני, מה שאתה אומר חשוב, מה שאת אומרת חשוב. כעת נחפש משהו שמתאים לשני הצדדים. גישה המתסכלת אומרת, איזה תקופה קשה, איך נוכל להתמודד? גישה החיובית אומרת, נכון, תקופה לא קלה, אבל בעזרת השם נוכל למצוא פתרונות שמתאימים לשני הצדדים. נמשיך, ננסה, נפעל בהדרגתיות, נתקדם עד שנוכל לראות את המהלך והתנועה וגם את התוצאות. תקווה בתוך מערכת נישואים, גישה חיובית בשלום בית, היא תלויה בכך שישנה הרגשה שמבינים אותנו. הידיעה שיש היגיון במחשבות של האדם, ברגשות שהוא בסדר, שהוא חושב באופן הגיוני, אולי לא מוצדק, אולי לא מוסכם, אבל הגיוני. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי זווית ראייה מסוימת, יש בה היגיון, התחלה, אמצע, סוף, אולי הנתונים שעל בסיסם ההיגיון בנוי, הם לא מדויקים, הם לא נכונים, אבל היגיון יש. אלא, אולי לא מסכימים איתי, אבל היגיון יש. היגיון ישנו לבני אדם. אני מבין מה אתה אומר. אני מבין מה אתה אומר. אבל אני לא חושב ככה. אני לא חושבת ככה. אני חושב אחרת. אני רואה דברים בצורה שונה. אבל כעת, אם רוצים לחיות יחד, צריכים לתת מענה לצורך שלו, צורך שלה, אבל מתחילים מכך שהם מבינים. הידיעה שיש היגיון במחשבות, ברגשות של הצד השני, מאפשר לאדם שמביע את הדעה שלו, את הרגש שלו, את המחשבה, את ההיגיון שלו, להאמין, לצפות, לתקווה שאומרת, נוכל למצוא פתרון שמתאים לשני הצדדים. ייתכן שזה יופיע בקרוב. יש כאן שני מוחות, שתי מערכות חשיבה, וצריכים לאחד ביניהם. בהרבה מאוד מקרים, בטעות, בני הזוג הם משקיעים את כל החשיבה, המרץ והאנרגיה במאבקי כוחות. מלחמה, מי צודק, מי הגיוני, מי נורמלי ומי הפוך. עדיף ששני המוחות האלה, שתי מערכות החשיבה, ישקיעו את האנרגיה באיך למצוא את הפתרון ואת הגישה המתאימה לשני הצדדים. אנשים רוצים פתרון, הבעיה זה לא הפתרון. פתרון לכל מיני בעיות בשגרת החיים היא לא בעיה גדולה. בקלות יחסית אפשר למצוא פתרונות להרבה בעיות. הבעיה היא כאשר בני אדם לא רוצים פתרון, אלא הם רוצים מאבקי כוחות. האחד אוהב סוג מאכל מסוים, האחר מאכל אחר. מה נעשה? איך נסתדר? איפה הבעיה? כאשר היא מתחילה לחשוב, הוא בכוונה לא רוצה מה שאני רוצה. כשהוא מתחיל להגיד, היא בכוונה חושבת אחרת. היא אומרת, הוא בכוונה מביא את המאכל שאני לא אוהבת. וכך הם מעצימים את ההתנגדות. הם מעצימים את הפערים, הם מעצימים את ההבדלים, הם מחזקים את הקיבעון המחשבתי שלהם, הוא בכוונה עושה לי, היא בכוונה עושה לי. כעת למצוא פתרון זה פשוט. נוכל פעם ככה, פעם ככה, פעם באופן אחד, פעם באופן אחר, הפתרון הוא לא מסובך. הפתרון הוא לא מורכב, הפתרון הוא אפשרי, אבל הבעיה היא זה לא הפתרון. הבעיה היא שיש כאן מערכת, אווירה, גישה מורעלת. מדוע? כי מחפשים להילחם, להיאבק. גם כיום אווירה ברחובות. האם יש סיכוי לאחד? לא כל כך. מדוע? מכיוון שיש כאן התבשלות רבה מדי עם שנאה, עוינות, כעסים, ולכן אין את הפתרון שיפתור את הבעיה. יש יותר מדי אנשים שמרוויחים מהמחלוקת, מתפרנסים ממנה, וגם אם לא, הכבוד של כל אחד, הנקמנות, כל אחד מחפש איך הוא הצודק, המבין, היודע. אם כן, אין כאן בעיה נקודתית למצוא פתרון שמתאים לכולם. לא, יש כאן בעיה שכל אחד מתבשל, מי הצודק? מי החכם? מי היודע? מי המבין? וככל שהם מתבשלים יותר, הסיכוי להגיע לפתרון הוא נמוך יותר. מדוע? לא כי הפתרון לא קיים, אלא כי האווירה לא קיימת. לכן אומר שלמה המלך, פותר מים, ראשית מדון. אם לא רוצים שתהיה דליפה, שיהיה קשה לתקן אותה, צריכים מהר, כמה שיותר מהר, לתקן את הדליפה הקטנה לפני שיהיה מורכב, מסובך. כך בין בני אדם, בין בני זוג, ככל שהם משקים את המוח, מרץ ואנרגיה בלהוכיח, אני הצודק, אני המבין, אני היודע, הוא לא, היא לא, אני החכם, הם נכנסים למאבקי כוחות, הם משקים את כל המוח שלהם לשרת את הלב, הלב שרוצה לנצח, רוצה להכניע, רוצה להכריע. אם כן, לחפש פתרון לבעיה זוגית זוהי טעות. ויוכיחו את זה יועצים, רבנים, שניגשים אליהם הרבה אנשים. תן לי פתרון, מה אני אעשה במקרה הזה? מה אני אעשה במקרה אחר? רוב הפעמים שאנשים נשאלים, תן לי פתרון, הם לא מבינים. הם מביאים פתרונות כל כך יפים וזה לא עובד. אחד לאלף זה עובד, אבל הרוב זה לא עובד. ואז אפילו הרב או היועץ בעצמו אומר, אני לא מבין אותם, קיבלו עצה, למה הם לא עושים מה שאומרים להם? ואולי גם היועץ הופך להיות שיפוטי ואומר, רגע, הם לא נורמליים, הם לא בסדר, מדוע הם לא עושים מה שאומרים? למה זה לא עובד? אם זה לא עובד, כנראה הוא עקשן, כנראה היא עקשנית. זו לא הבעיה. לא הבעיה של העקשנות, ולא הבעיה שהפתרון לא עובד. יש בעיה אחרת, יסודית. אם יש אווירה, אם יש לב שלא מחפש, שיתוף פעולה, כל עצה לא תעזור. ואם יש אווירה של שיתוף פעולה, שני המוחות האלה ימצאו כבר את הפתרון. לחפש פתרון לבעיה, זו לא הבעיה. לחפש אווירה שמייצרת פתרון, זו העוצמה. זו הנקודה, לשם צריכים לחתור. זו האווירה שאליה צריכים להגיע, אווירה של שותפות. ואז יש אמון, גם אם והיה, ולא פותרים במיידי. בכל אופן, יש כאן מסע, יש כאן מהלך, יש כאן תהליך, יש כאן מוכנות, יש כאן שני אנשים שעובדים יחד, יש כאן שתי מוחות, שתי מערכות חשיבה. לכן חשוב, בזמן משבר קושי, לא להשתמש בשפה קיצונית, מילים חמורות בסגנון של לעולם לא נסתדר, אף פעם לא הסתדרנו, לעולם זה לא יעבוד. בהחלט, אפשר להגיד, קשה, נחפש פתרון. לא נעים, נראה איך פותרים את זה. הרבה זמן היה קשה, אבל בכל אופן נמצא את הדרך כדי להתקדם ולהתגבר. כלומר, מילים קיצוניות יש בכוחם להעצים את המצב יותר. מילים מידתיות. אני לא חייב להפחית מעוצמת הכאב, אבל כן להוסיף איזושהי תקווה מסוימת. שיקו לפתור, רוצים לפתור, נחפש איך לפתור. התקווה היא מהותית, כי התקווה היא אם כל המאמצים, ואם יש תקווה, יש מוכנות להמשיך בתהליך מציאת הגשרים בין הצרכים אצל בני אדם. נצא להפסקה, ובעזרת השם אחרי ההפסקה, נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובשאר נושאים הקשורים אל נפש האדם. בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93, 03-593-93. עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
לאור הביקוש הרב, פתחנו אירוע נוסף ביום רביעי, כ"ט באדר. שרות שלוש. אלפי נשים בקומזיץ שירי רגש, גאולה וחירות לקראת חג הפסח. האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום שלישי, כ"ח באדר, וביום רביעי, כ"ט באדר, בבנייני האומה. כרטיסים באתר גלת טיקט או בטלפון כוכבית 6565.
קופת העיר 100% צדקה תהורה שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים כנסו לאתר כל חי.
חדש ב-DCT, מקסטוק ענק הזה עוד לא היה. מבצעים ומתנה לכל הכוח. מחדשים את הבית לפסח ב-DCT.
לאבא, לאמא, למשה, לסרי, לחיים, לצבי, ליהודה. מכבי נותנת לכולם סידור מלא לבריאות המשפחה. משקפיים ועדשות מגע בחצי מחיר מגיל 18 ומעלה. חוות דעת שנייה מרופא מומחה ב-150 שקלים בלבד. סל לדם מורחב ועוד מגוון הטבות משתלמות. כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים עכשיו למכבי. כוכבית 45-35.
צבירית פלוס עם סינון מיוחד. צבירית פלוס בשבת ובחג. תתרגלו ליותר, תהנו עד השמיים. צבירית פלוס, הדור הבא של ברי המים.
בר המים ספיריט פלוס, עם מערכת תיאור המים המתקדמת לוטוס ולחצני טאץ' למזיגה אוטומטית. מאושר לשימוש במים חמים ובמים קרים גם בשבת וחג. בחשרות הרב רובין ובאישור המכון המדעי הטכנולוגי להלכה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2161. ספיריט פלוס, תתרגלו ליותר.
איך הייתם מרגישים אם הייתם יושבים בסעודת שבת ויודעים שממש ברגע זה יש ילד שיושב סביב השולחן ואוכל בזכותכם? ארגון יד עזרה ושולמית מעניק בכל שבוע אלפי סלי מזון מפוארים וארוחות שבת למי שזקוק באמת. מאות המתנדבים שלנו הופכים עולמות כדי שלא יחסר מזון לאף משפחה נזקקת. אך ישנן עוד משפחות שהתמיכה של יד עזרה ושולמית הכרחית עבורן. הצטרפו אלינו וביחד נגיע אל כולן.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
חי וכל חי מיוזיק מזמינים אתכם לאירוע המרכזי של בין הזמנים. אתה בחרתנו, כזה עוד לא היה כאן. לראשונה, אתם בוחרים את שירי המופע, והזמר אברהם פריד מבצע אותם, בהשתתפות אורחים ובליווי תזמורת בניהולו המוזיקלי של יובל סטופל. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום שלישי ו' בניסן בבנייני האומה בירושלים.
אני כבר בחרתי, מה איתכם?
מכירת השירים ורכישת הכרטיסים באתר גלד טיקט או בטלפון כוכבית 6565.
לחיים לחיים.
האירוע לגברים בלבד.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, ערב טוב.
אנחנו בראש השנה מתפללים הרי,
כן.
על הכל, וכל, בעצם הכל נגזר שם. אז איך בעצם במשך השנה, זה שאלה כזאת ידועה, כן, אבל ממש מעניינתי לשמוע מה הרב יגיד על זה דווקא. כל העניין של פורים, כל הפושט יד נותנים לו וכולי, כל השנה אנחנו מתפללים ויש כל כך הרבה את רצון, אז בעצם הכל נגזר כבר מראש, אז מה היו להיות תפילות במשך השנה בעצם?
שאלה יפה. בעצם מצד אחד הכל נגזר בראש השנה, מצד שני יש פסוק באיוב לרגעים תיבחן, הוא אומר את הגמרא שאדם נידון בכל יום, ואם האדם נידון בכל יום, אז כל יום מתפלל. אז יש כמה תשובות בדבר. יש תשובה אחת, הקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה מה הולך להיות. לדוגמה, ניתן דוגמה שטחית, פשוטה, קל לדבר עליה, נגיד הוא קבע שיהיה לאדם סכום מסוים של כסף, 150 אלף שקל, 200 אלף שקל, זה מה שיהיה כל השנה. מצוין. כעת, כל יום האדם בתפילה שלו, הוא כמו מושך את השפע היומי המתאים ליום הזה. אז אם כן, יש צ'ק לכל השנה, אבל צריכים לפרוט אותו לצרכים של היום. אז זה הסבר אחד, מדוע יש שפע שנגזר בתחילת השנה, ומדוע מתפעלים כל יום. הסבר נוסף הוא, אומר רבי ישראל בעל שם טוב, הסבר יפה מאוד, האדם נגזר עליו מה יהיה כל השנה כולה. מתי בראש השנה? אבל איך יסתכל האדם על השפע הזה שניתן לו כל השנה? זה תלוי גם כן בתפילה. הוא מביא דוגמה, משל. היה פעם אדם, היה שואב מים, שאלו אותו, תגיד לי, מה שלומך? הוא אומר, נפלא, אתה רואה, ברוך השם, יש עבודה ויש בריאות, ואני יכול בגיל שלי ללכת כל יום, לשאוב מים ולהביא למי שצריך ולמכור, וברוך השם, יש תנועה ויש חיים ויש צמיחה, וזה נהדר. יפה מאוד. למחרת נשאל אותו אחד, מה שלומך היום? הוא אמר, אל תשאל, איזה קושי, בגיל שלי עדיין צריך לשאוב מים ולמכור ולדאוג לפרנסה שלי, ועדיין אני מתעסק בדברים האלה בגיל המבוגר שלי. רגע, אתמול היו בדיוק אותם תנאי חיים, וזה היה טוב. היום אותם תנאי חיים, וזה רע. אז זו זווית ראייה שונה על אותה מציאות. התפילה היא עוזרת לאדם ליישר זווית ראייה נכונה על המציאות שנגזרה לה בראש השנה. אז ההסבר השני הוא שכל יום האדם הוא מתפלל לזווית ראייה נכונה. הסבר השלישי הוא שהקדוש ברוך הוא בהחלט קובע שיש שפע לאדם, מה השפע שנגזר עליו. כעת, האדם הוא ישתמש בשפע הזה, לטובה או לרעה. נגזר על האדם שפע לכל השנה, נגיד, אמרנו בבית הכלכלי, סכום מסוים של כסף, והוא מקבל אותו. אבל מה השימוש שהוא עושה בו? האם זה שימוש של רע, או שרשמו לבעליו לרעתו? השפע שיש לו, הוא מגדיל אצלו את ההרגשה והתחושה של כוחי ועוצם ידי, אני בעל הכוח, אני בעל העוצמה, אני בעל היכולת. אז אם כן, זה שפע מקולל. או שמה זה ברכת השם, היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. כלומר, שזה שפע, אבל מבורך, שמוסיף לאדם מידות טובות וכדומה. אז אם כן, התפילה עוזרת לאדם שהשפע שיתקבל יהיה שפע ראוי. אז יש שלושה הסברים מדוע מתפעלים גם בראש השנה וגם כל יום. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה.
אני בשידור.
אכן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
העניין הוא כזה. אני הכרתי לפני שנה, קצת פחות, 11 חודש, כשהגרושה, אין לה 4 ילדים. אישה טובה, דתיה.
לא, בוא תקשיב. בוא לא ניכנס לפרטים רבים מדי, תנסה יותר להתמקד בשאלה, ברשותך.
אוקיי. עכשיו, העניין הוא כזה, היא גרה בשומרון.
כן.
ביישוב מסוים בשומרון. אני גר במרכז הארץ. עכשיו, היא גרה בבית ש... היא שילמה, היא עבדה לבד, מאז שהתחתנה היא עבדה לבד ושילמה את כל המשכנתה. ובנוסף לזה, בזמן גם תערות ותירות.
רגע, עצור, אתה מקוטע. היא שילמה את המשכנתה, מה אתה רוצה לומר? שזה הדירה שלה?
כן.
לא שומעים אותך. אם תצטרך לעבור מקום כדי שנוכל לשמוע אותך.
עכשיו אני נשמע יותר טוב.
עכשיו אתה נשמע מצוין. היא משלמת על הדירה שלה, כן?
עכשיו, מה שקרה הוא שבזמן הגירושים, הגירוש שלה התנה את החתימה על הגט, בכך שהוא רוצה חצי בית. עכשיו, והיא נאלצה להסכים מאחר שהיא...
היא נאלצה להסכים בגלל הסיבות שהיו לה.
כן, חיה...
לא משנה, אז מה...
בעלים ו...
לא משנה, לא משנה הפרטים. אז אתה אומר שהיא נאלצה להסכים. כעת מה השאלה?
כן, עכשיו, השאלה היא כזאת. אני לא מוכן... הקטע הוא בינינו, יש אהבה גדולה בינינו.
תגיד לי, מה השאלה? אנחנו לא יכולים להיכנס לתיאורים ולפרטים כאלה בשידור ברדיו. תגיד לי בגדול, מה השאלה? טוב, אנחנו...
במידה.
אנחנו לא שומעים אותך, תקשיב, זה קטוע. תנסה להתקשר עוד פעם, תנסה להתייחס עוד פעם, בסדר? זה פשוט קטוע הטלפון. אנחנו נרצה להתייחס לעוד שאלה. עוד שאלה בנושא, עוד שאלה בנושא מהות התפילה. לפני כן, נזכיר המעוניינים לשלוח שאלות במהלך השבוע. המעוניינים לשלוח שאלות במהלך השבוע וננסה להתייחס אליהם במהלך השידורים. פעמים בבוקר, בכאייל תערוג, 6 ו-5 פעמים, לרוב ננסה להתייחס כאן לשאלות שישאלו. אפשר לשלוח במייל e054-847-7627@gmail.com. e, 054-847-7627@gmail.com, וננסה להתייחס לשאלות. יש לנו פה כמה שאלות. השאלה אחת, בנושא מהות התפילה, אז מקודם הייתה שאלה של הגברת על נושא התפילה, אני להתייחס לעוד שאלה בנושא התפילה, מה מהות התפילה? התשובה היא, אמר החזון איש דבר מאוד מעניין. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא על רוחניות. בהתחלה, אתה חונה לאדם דעת. אחר כך, עזרה לשוב בתשובה. אחר כך, סליחה. אחר כך, גאולה. אחר כך, רפואה. ואחר כך, פרנסה. לכאורה, מה הדבר היותר חשוב בחיים רוחניים ערכיים ותורניים? קודם כל, הדעת שתהיה לאדם הבחירה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לשוב בתשובה, וסליחה, ופרנסה לאחר מכן. נכון שפרנסה היא חשובה, אבל אנחנו עכשיו מדברים בזווית ראייה ערכית תורנית. מה יותר חשוב? הפרנסה לכאורה היא הדבר הפחות חשוב. יותר חשוב זה הדעת והבחירה. הרי הכל בידי שם חוץ מיראת שמיים, אז הדעת ולשוב בתשובה, והיכולת שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו, זה הדברים הגדולים. איך מתחילים בתפילת העמידה? מן הכבד אל הקל. אבל לכאורה היה נכון יותר להתחיל מן הקל אל הכבד, קודם פרנסה, חג הרפואה, חג הרוחניות. כל פעם מבקשים יותר ויותר, כך לכאורה היה אמור את הסדר הרגיל. התשובה היא, זה לא ככה, מדוע? כי מהי מהות התפילה? מהות התפילה היא שרגיש האדם שהוא תלוי וצריך את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהאדם צריך להרגיש, אני תלוי, אני לבד לא יכול, אני צריך את הקדוש ברוך הוא. זו המודעות, התלות הבריאה הנכונה. לפני התפילה האדם חושב שהוא מסודר, יש לו פתרונות לכל הבעיות. אם הוא רעב, יש מקרר. ואם אין במקרר, אז אפשר לקנות. ולגבי בריאות, על פניו הוא בריא, ואם יש לו רופא טוב, ובכלל אם יש לו רופאים פרטיים, אז בכלל הוא מסודר בחיים שלו. כלומר, יש לו את אמצעי החיים שיעזור לו בחיים לפתור את הבעיות. האמת היא להאמין שאם יש לנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה לא בגלל סיבה שהאדם רצה בה, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט. ברגע שהאדם, הקדוש ברוך הוא מחליט, האדם יכול לאבד את הכל. כל אחד יכול לאבד את הכל. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. ולכן התפילה היא דווקא מן הקל אל הכבד. יותר קל להאמין שהקדוש ברוך הוא יעזור בנושא הדעת והתשובה והסליחה. יותר קשה להאמין שהקדוש ברוך הוא עוזר בנושא הפרנסה. ולכן התפילה היא מן הקל אל הכבד. כי אנחנו יותר ויותר רוצים לפתח את התלות, ושיא התלות תהיה דווקא בנושא הרפואה והפרנסה, באותן דברים שמרגיש האדם כוחי ועוצם ידי, ולכן זה מן הקל אל הכבד בנושא התלות של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן?
רציתי לשאול, אני מקווה שזה משהו שקשור, כאילו פשוט שמעתי שאתם מדברים הרבה פעמים על נושא של העצמה אישית ו...
בבקשה.
רציתי לשאול לגבי ביטחון, כאילו ביטחון ודימוי עצמי, זה משהו שאתם חושבים שיכול להשתנות, למרות שזה כאילו דברים נורא נורא בסיסיים באישיות שמגיעים מילדות, כאילו, השאלה אם באמת, באמת אפשר לשנות את זה, או שזה פשוט משהו ש... build in, כאילו, ש... שזהו, כאילו,
האם זה דבר מובנה או דבר שאפשר לשנות? התשובה היא, כן, בהחלט, ככל שאדם הוא צעיר יותר, גם זה קל יותר, אבל בהחלט, האדם יכול לשנות את זה. אלא בהרבה מאוד מקרים, האדם לא משנה את הדברים האלה, לא בגלל שזה לא ניתן לשינוי, אלא בגלל שהוא לא יודע איך משנים את זה. הוא לא יודע איך עושים את השינוי. לדוגמה, ניתן דוגמה אחת שקשורה לנושא הביטחון, שהרבה טועים בזה. אנשים אומרים, אני רוצה ביטחון עצמי. מה זה ביטחון עצמי? האדם נשאל, מה זה ביטחון עצמי? הוא אומר, אתה יודע מה זה ביטחון עצמי? שאני אוכל לדבר ולא יהיה לי פחד קהל, ואני אדבר מה שאני רוצה, ואני אביע את הדעות שלי וכדומה. זה נקרא ביטחון. טעות, ועד הרבה. אם זו ההגדרה של הביטחון, לכן האדם לעולם לא יגיע למקום הזה, כי זה רף לא אמיתי. אז מה זה ביטחון? התשובה היא, הביטחון היא דווקא היכולת של האדם לא לפחד מהפחד. אם האדם, בדוגמה, אומר, אני חייב שלי ביטחון עצמי, וכל פעם שהוא מרגיש פחד עם מישהו, או פחד להביע את דעתו, אז הוא אומר, רגע, אני אפחד, אז לא הגעתי לזה, אז אני לא שווה, אז אין לי סיכוי להצליח, אז לא, למה אני לא אצליח? אז הוא מגיע למסקנה, לא על בסיס, היא יכולת להגיע למטרה, אלא על בסיס מטרה לא נכונה בכלל, כי המטרה הראשונית שאליה הוא מכוון, היא בכלל לא מדויקת, זה לא נכון, זו לא ההגדרה. ההגדרה היא לא... ביטחון, לעולם לא להרגיש פחד, אני אוכל להגיד מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, מתי שאני רוצה וכדומה. זו לא הגדרה של ביטחון עצמי. ביטחון עצמי, ההגדרה היא היכולת לשאת פחד, לא להיבהל מהפחד, לדבר למרות ההרגשה של פחד. זה נקרא ביטחון עצמי. ביטחון היא הכוונה היא שיש ערך ויש מטרה ויש, בהיבט החברתי נאמר, ערך ומטרה שדם רוצה להגשים, והנה יש קצת פחד, והוא לא נבעל מזה. זה נקרא ביטחון. ביטחון עצמי זה כאשר האדם יש לו לדוגמה ערכים מסוימים בחיים שלו והוא מממש אותם יותר ויותר, אז הוא יותר מרגיש מוערך ושווה בעיני עצמו. אז בהחלט האדם יכול ליצור את השינויים האלה. הבאתי רק שתי דוגמאות כדי רק להמחיש שאם האדם לא יודע איך עושים את השינוי, אז הוא יכול לנסות עוד פעם ועוד עשרות פעמים ועוד מאות פעמים והוא לא יצליח. הוא לא מצליח בגלל שהוא לא יכול להצליח, או בגלל שזה בלתיין ומובנה וכו', לא, זו לא הסיבה. הסיבה שהוא לא מצליח, כי הוא לא יודע איך עושים את זה. הוא לא מזהה את התהליך הדרגתי, ואיך עושים ומה עושים. בדרך כלל בן אדם כן יכול בהחלט לשפר תכונות, לשפר גישות, לשפר התנהלות, ולשפר את עולם הערכים שאותו הוא רוצה לבטא ולממש בשגרת החיים שלו.
אוקיי, אז בעצם אבל כן אמרתם ש... שבעצם הרף הנכון פה הוא להגיע למצב ש... שכאילו לא, לא מפחדים מהפחד, שזה בעצם נכון. ביטחון.
נכון, נכון. ברגע שמייצרים רף לא אמיתי, אז לא מגיעים את תוצאה בגלל שמסתכלים מזכוכית מגדלת שבכלל לא ראויה להסתכל עליה. לא ראוי להסתכל okay, דרכה דרך אותה זכוכית okay. מגדלת.
אז זה לא בעצם קשור להישגים או, או להצלחות, לא, אלא פשוט...
לא, להתקדמות. לא התוצאה היא המדע לביטחון עצמי, אלא התקדמות. כשאדם מרגיש שהוא מתקדם מונה, זה מה שעוזר להרגיש יותר ויותר צמיחה, ביטחון, הערכה. לא התוצאה.
שהוא מרגיש עם עצמו התקדמות, לא שהסביבה דווקא כאילו...
נכון, okay. נכון. ככל שהוא מרגיש התקדמות, אז בהמשך הוא גם יוכל להיות יותר מכוון כלפי ההצלחה. אבל בינתיים, בשלב הראשון, זה צריך לאהוב את ההתקדמות ואת התהליך, ולאחר מכן... האדם יוכל להגיע לשלב מספר 2. שלב מספר 2 זה כשהוא ממש מרגיש שהוא יכול להכיל כל כישלון, אז הוא כבר יותר ממוקד ומחפש גם את ההצלחה ולא מסתפק רק בצמיחה. אבל זה שלב מספר 2.
אוקיי, אבל בעצם מאיפה, איך מגיעים למצב שבן אדם יכול להכיל כישלון? זה בעצמו דורש ביטחון, כאילו...
נכון, אנחנו נצא להפסקה, ואני אחרי ההפסקה בעזרת השם אתייחס לשאלה הזו. אפשר להישאר על הקו ונתייחס לשאלה, בסדר?
תודה רבה.
טוב. נצא להפסקה ובעזרת השם אנחנו מיד חוזרים לשאלה ולהמשך השאלות.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
הלילה בגליס מירושלים, תוכנית מרתקת על סידנה בבא חקי, רבי יצחק אבוחצירא זכר צדיק וקדוש לברכה, במלאת 53 שנה לפטירתו. ישראל גליס בראיון מיוחד עם בנו האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, תלמידיו הרב יצחק יהודיוף והרב אברהם מוגרבי ובני משפחה, וגם הקלטות נדירות עם קולו של הבבא חקי. גליס מירושלים, הלילה ב-12 כאן בקול חי.
לכל אחד מאיתנו יש לפעמים התמודדות. לאחד קל יותר ולשני קשה יותר. יש ילדים שכל בוקר יש להם את אותה התמודדות. ההתמודדות הקשה לעמוד מול הרעב. יש לפניהם יום נוסף עם פחד להישאר רעבים. מחוללים את המהפכה, מכניסים עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילד יהיה שבע ורגוע בזכותכם. חייגו ואימצו ילד נוסף. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוג'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנוג'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
שלום, מדבר יוחאי כביכול. התעניינת בהלוואה באתר המטעה שלנו, אז קימבנתי לך הלוואה שנשמעת מדהימה, אבל היא בעצם בתנאים גרועים. תרצה ליפול בפח ושנחייב אותך בדמי תיווך מופקעים?
אילו הנוכלים היו נשמעים ככה, הייתם מנתקים. אבל הנוכלים חכמים יותר, תהיו גם אתם. מציעים לכם שירות ייעוץ הלוואות, איתור כספים עבודים, בדיקת זכויות רפואיות. אל תיתנו פרטים, תבדקו היטב מי מולכם. תתייעצו עם עוד מישהו, ואם נפגעתם, תתלוננו בפנינו. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.
קופת העיר, 100% צדקה טהורה, שינה שווה ריקם, 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר קול חי.
ה
הלילה בגליס מירושלים. תוכנית מרתקת על סידנה בבא חקי. רבי יצחק אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה. במלאת 53 שנה לפטירתו. ישראל גליס בריאיון מיוחד עם בנו, האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, תלמידיו, הרב יצחק יהודיוף והרב אברהם מוגרבי ובני משפחה. וגם הקלטות נדירות עם קולו של הבבא חקי. גליס מירושלים. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
כן. חזרנו. ונרצה להתייחס אל המשך השאלה. כן. אנחנו דיברנו על נושא הפחדים, נכון? אז אנחנו דיברנו על נושא הפחד, ואיך אנחנו יכולים להתייחס אל הפחד. כלומר, להכיל את הפחד. להכיל את הפחד זה עצמו דורש אומץ. זאת אומרת, לא להיבהל מהפחד. קודם כל, נכון. אבל זה מתחיל מזווית ראייה, ולאחר מכן מתרגיל. הזווית הראייה היא קודם כל, להגדיר לעצמנו את החשיבה הנכונה שאמורה להיות כלפי הרגש של הפחד. גם כלפי רגש יש פרשנות. בהרבה מאוד מקרים, האדם אומר לעצמו, מה? פחד? אני לא מוכן להרגיש פחד. רגע, בוא נשנה גישה בראש. קודם כל בראש, בוא נסכים לקבל את הפחד. בוא בראש, כדאי להתחיל לשנות זווית ראייה, ולהגיד לעצמנו, פחד זה לא דבר כל כך מטריד. זה לא נעים, אולי זה לא רצוי, אולי לא כולם אוהבים את זה. נכון, יש יחידים אגב שכן אוהבים את הפחד, ומחפשים אותו אנשים שאוהבים ספורט סיכוני, או אפילו אנשים שאוהבים עסקים גדולים וכדומה, דווקא הם כן אוהבים את הפחד, אבל לא ניכנס לנקודה הזו. אנחנו כן נדבר על אנשים שהם בגדול לא כל כך אוהבים את הפחד, מבועלים מהפחד, אבל לפחות נגדיר לעצמו שפחד זה רק רגש. כי בעצם הפחד הוא בא, כמו היינו אומרים לאותת, רגע, סכנה, סכנה, אולי מישהו יצחק עלינו, מישהו ידחה אותנו וכדומה. רגע, לא להיבהל. המחשבה הזאת היא שהפחד מעורר, היא לרוב לא ריאלית, לא מציאותית, והחשש שמעורר הפחד לרוב זה הזקת שווא. אז לכן קודם כל בראש נגדיר לעצמנו שזו הזקת שווא. אחרי שהגדרנו בראש שזו הזקת שווא, אז כעת מגיע השלב הבא. אחרי ההיגיון המובן, אפשר ללכת לתרגיל שבו האדם מדוגמה. יש לו פחד לדבר עם מישהו שהוא מביע את הדעה שלו, עם שניים, שלושה אנשים שהוא ידבר מולם, אז שינסה קודם כל עם אנשים מדוגמה שהם קטנים מהגיל שלו, או רק בגיל שלו. לאט לאט שיתנסה. כלומר, שכל יום ייקח לעצמו שתיים, שלוש דקות שבהם הוא עושה תרגיל שהוא נחשף לפחד. וכך בהדרגתיות הוא מתרגל לפחד. לא מפחד מהפחד, הוא משנה גישה לפחד. השילוב של הרעיון השכלי והתרגיל הרגשי יחד עוזרים לאדם להשתנות. לוקח כמה שבועות, לפעמים כמה חודשים, אבל האדם הוא במגמה של שינוי מהמקום הזה.
תודה רבה.
כל טוב. אני ארצה להתייחס לעוד כמה שאלות. שאלה נוספת, יש פה... תייחס לשאלה שהיא קשורה לשינוי המידות. איך האדם יכול לעשות, איך האדם יכול לשנות תכונות שקשה לו איתם? התשובה היא, נתגיד כך. בוא נגיד שיש משימות שהאדם לא אוהב לעשות אותן, והן קשות. או לפי הטעם שלו, אפילו לא נסבלות. לדוגמה, האדם נתקל במשימה שהיא קשה לו. המוח מחפש תירוצים לברוח מהמשימה הזאת. נגיד, כאשר הוא צריך לטפל בעניינים שקשורים לבנקים, להוצאות, הוצאות שוטפות, למפגש מול פקידים, או לעשות כלים בבית, אומר האדם לעצמו, רגע, לא. את זה אני לא יכול, את זה אני לא אוהב. אני אדם יצירתי, אני אוהב יצירתיות, אני אוהב עשייה, אני לא אוהב את הדברים האלה, קשה לי איתם. מה יעשה האדם? איך יוכל האדם לשנות את הגישה שלו? התשובה היא תשובה פשוטה, ולאחר מכן תשובה קצת יותר עמוקה. תשובה פשוטה היא לעשות. עם העשייה וריבוי העשייה, האדם רואה שהקושי הוא בעיקר בראש, והאדם יותר ויותר חווה את המציאות, ורואה שהמשימה היא קשה, בעיקר בדמיון, במציאות היא קלה יותר. וכך בהרבה מאוד מקרים, האדם אומר לעצמו, מה יהיה, מה יהיה, איך נעשה, איך נתמודד, איך נאמר, איך נעשה, מה נעשה, איך? ואחרי שהאדם עושה את מה שהוא עושה, מתברר שהיה ריבוי שאלות מיותרות, ובסוף הבעיה היא פחות בעיה עם מה שחשב האדם. ברגע שהתחלנו לבצע משהו קטן מתוך המשימה הגדולה, העשייה בעצמה היא מעניקה זווית ראייה חדשה, מה שחשבנו שהוא מפחיד ומאיים, מתברר שזה לא כל כך מפחיד ומאיים. דבר נוסף, פתרון שהוא כבר יותר מהותי. כמעט כל קושי שפוגש האדם בחיים שלו, יש מישהו אחר שדווקא אוהב את הקושי הזה. לדוגמה, לאדם קשה לעשות כלים, אבל יש אנשים אחרים שדווקא כן אוהבים. אדם לא אוהב לפגוש אנשים שזה פקידים, והם ככה עם פנים, סבר פנים חמור. יש אנשים שדווקא כן אוהבים את המפגשים האלה. למה? ניקח דוגמה. האדם לא אוהב לעשות כלים. ניקח עכשיו בדמיון. נדמיין שאנחנו עומדים מול האחר, שהוא דווקא כן אוהב לעשות כלים. נשאל אותו, אדם דמיוני, תגיד לי, איך אתה אוהב לעשות כלים? ננהל מעין דו-שיח עם אותו אדם שאוהב לעשות מה שאנחנו לא אוהבים לעשות. איך אתה אוהב לעשות כלים? איך זה הגיוני? מה אתה אוהב בזה? נתחיל לשאול אותו, מה אתה כך אוהב לעשות? ועכשיו נענה בשבילו. אני אוהב לעשות כלים בגלל שזה נותן לי לנקות כלים, בגלל שזה נותן לי זמן להיות עם עצמי, המחשבות שלי. אני אוהב לנקות כלים כי אני שומע שיעור או הרצאה מסוימת, שאני שומר לזמן הזה שאני אעשה כלים. כך אני שמח וכך אני משמח את בני הבית. עוד דוגמה. האדם אומר, אני לא אוהב, או אפילו שונא, ללכת לדבר בבנק עם פקידים. זה לא נעים, זה קשה לי, הם ככה. פנים קשות, חמורות סבר. אני לא אומר שכך זה באמת, אבל כך הוא מרגיש, או כך הוא זוכר, או כך הוא חווה את זה. נעשה אותו דבר. בוא ניקח דמות בדמיון, שאוהב את ההתנהלויות, אני נשאל אותו, למה אתה כל כך אוהב את זה? הוא אומר, מה זאת אומרת? אדרבה, זו הזדמנות שלי לעבוד על המידות שלי. זו הזדמנות שלי דווקא מול האדם הזה שהוא עם פנים חמורות סבר, דווקא לעמוד על שלי, בצורה מכובדת, מכבדת כמובן, או הזדמנות ללמוד איך אני יכול דווקא כן לראות איפה יש כאן איזשהו מימד אנושי בתוך הפנים החמורות סבר האלה. עד רבה, הוא מפתח זווית ראייה כלפי אותה עשייה. כך גם כן, אם נפלו עלינו כל מיני תפקידים, אם הגיעו עלינו כל מיני תפקידים ומטלות שאנחנו לא אוהבים, זה הזמן לפתח גישה חדשה, לא חייבים להתחבר בדיוק לדוגמאות שהבאנו כעת, אבל כן להבין את העיקרון. כלומר, להתחיל לנסות לזהות היתרון שיש בתוך אותו מעשה שאנחנו צריכים לעשות. אם נזהה את היתרון שיש בתוך אותו מעשה שאנחנו צריכים לעשות, אז האדם מרגיש יותר ויותר את הרווח. תועלת, משמעות, הרווח, המשמעות היא, התועלת והרווח, זאת תהיה המשמעות שתהיה לאדם עניין זה. שאלה נוספת, שאלה חשובה, איך לא נדע שמשה רבינו היפנט את כל עם ישראל כאשר נתן להם את התורה? שאלה מפורסמת, אנחנו צריכים להבין, היפנות זה לא קסם. אנשים חושבים אפשר להפנט מי שרוצים. אז קודם כל צריך לדעת, לא את כל בני האדם בעולם אפשר להפנט. וגם מי שכן אפשר להפנט אותו, אי אפשר להפנט באופן מוחלט, אלא ברמה מסוימת. וגם מי שאפשר להפנט אותו, אז כלל חשוב וראשוני הוא, שהאדם שמאפנטים אותו, הוא מוכן להיות מאופנט. אם הוא לא מוכן להיות מאופנט, גם זה לא יעבוד. ועוד, המאופנט לא יעשה דברים נגד המצפון שלו. לדוגמה, יש לאדם ערך. מהו ערך? מה שחשוב לו. לא לרצוח, לא לגנוב, לא לוותר על הכסף שלו, לא לוותר על התאוות שלו, לא לוותר על הקינה שלו. לא משנה, זה הערך, זה מה שחשוב לו. הוא לא יוותר על זה בגלל ההיפנות. וגם ההיפנות הוא לפרק זמן קצר, הוא לא להרבה זמן. וגם אחרי ההיפנות, לא תמיד זוכר האדם מה שהיה איתו כשהוא היה מאופנט. והמאופנט גם לא חי באופן מוחלט על בסיס מה שהיה כשהוא היה מאופנט. שום מאפנט לא הצליח לגרום לעם שלם לבחור בו בבחירות. אפילו לרשות עיר. ובשביל להנדס תודעה של ציבור. היפנות לא עוזר. צריכים כוחות חזקים, תקשורת, כסף, הרבה זמן. לא מצליחים להנדס תודעה של כולם, אלא של חלק מהם. גם המאפנט הגדול ביותר, אם הוא עושה הופעה של היפנות, הוא לא גורם לאנשים שאחרי הופעה ישלמו לו יותר. אנשים נהנים מההופעה וזהו. במילים אחרות, לומר שהאיפנות זה מידע לא מדויק בעליל, כי כוח האיפנות הוא כוח מוגבל. ואז, אם כן, זו אפשרות, זו לא אפשרות. כאן תוכניתו מגיעה לסיומה, תודה רבה לשלום פולק, לאוריה וולמן, לאחר המאזינים, היו ברוכים.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי